אולי גם עוד מילת פתיחה אחת בדברים שאבי פתח מקודם. דחיפות השיעור האחרון ומותו של האדמו"ר מלובביץ', זכר צדיק לברכה, באמת העלימו את הזכרת הדברים. כשאני שמעתי על דבר מותו נזכרתי מיד בפסוק שהיה שייך לאותה שבת, והבאתי את הדברים גם בדף בשבוע שעבר, רק לא הספקנו להגיע אליו, ובדברי רש"י עליו חזרתי והבאתי את הדברים גם כאן בתחתית העמוד משמאל. ישראל ממתינים, ובהור ההר נאסף אהרון ומת. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. רש"י ידוע על כל בית ישראל, כל בית ישראל, ולא כמו אצל משה בני ישראל, כי אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, והיה משים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, ולכן בחרו אותו אנשים ונשים. אבל הקושי הגדול ברש"י, וזה הדבר הפחות מוכר, הקושי הגדול שרש"י מנסה לעלות עליו, הוא כיצד ראו כל העדה כי גבה אהרון. הרי הוא נאסף באור ההר למעלה. כיצד כל העדה ראו את זה? רש"י, עם כל רצונו להיות נאמן לפשט, מביא כאן את מדרש חז"ל כך: ויראו כל העדה כשראו משה ואלעזר יורדים ואהרון לא יורד. הם עולים לשם כולם, משה ואלעזר ואהרון. אמרו, היכן הוא אהרון? אמר להם כנראה משה, ואלעזר שותק לידו, מת. אמרו, אפשר מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגיפה לשלוט בו מלאך המוות? זה ביטוי מופלא. יש מציאויות שקשה לעכל את זה שמלאך המוות שולט שם. ואז מופיע המשפט הבא: מיד ביקש משה רחמים, והראוהו מלאכי השרת להם מוטל במיטה. ראו והאמין. סוג מיוחד של בקשת רחמים, לדעת שגם מי שעומד ועוצר את המגיפה, גם מי שעומד מעל בינת אנוש, הראוהו מוטל במיטה, ראו והאמין. וכשדרך האדם לכולנו יש עצב עצום, אבל יש כאן גם יסוד של רחמים, לדעת שניתן להגיע לאותן המדרגות, לאותם הדברים, לאותן ההשגות של עשייה בתורה, באהבתה, באהבת ישראל שבה, גם לנו, גם אנחנו יכולים להגיע, אולי גם כשענני כבוד כאלו מסתלקים, להשגות שצריך להגיע אליהם ולמלא אותם דווקא אחרי סילוקם של ענני כבוד, כמו ש חשנו השבוע. מכאן אני מבקש לחזור לפרשה שלנו. חז"ל אומרים בברייתא במסכת בבא בתרא: משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב. הקריאה לפרשת בלק בשם פרשת בלעם בעצם תוחמת את המיוחד בפרשת בלק. פרשת בלק מתחילתה עד סופה, להוציא את הפסוקים האחרונים, אלה המובאים כאן בתחילת העמוד מצד ימין, אליהם נגיע, היא נדמה לי הפרשה היחידה שכל כולה עניין אחד, מסוגר סיפור מעשה אחד על כל שלביו. תחילתו בויר בלק בן ציפור מלך מואב, וסופו בויקום בלעם וילך לדרכו, וכך פרשה אחת תחומה, אין יוצא ואין בא, הכל מסוגר בה. הצירוף של הפסוקים האחרונים בפרשה, המדברים על המגיפה שפנחס עופר לתוך פרשת בלק, הוא צירוף מוזר. על פניו, הפסוקים האלה שייכים כבר לקנאותו של פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הישיב את חמתי מעל בני ישראל וקנאו את קנאתי, זה בפרשה הבאה. והרומח וצורת הקנאה והמגיפה והניצחון, זה בפרשה הזאת. יש עוד דבר שקצת מפריע. פרשת בלק מופיעה כאיזה מין קרן אור גדולה בתוך פרשות שמתארות הרבה הרבה ביקורת על עם ישראל. משה שכתב ספרו וכתב פרשת בלעם, הוא משה שלא פגשנו אותו משבח את ישראל וכאלה מסות, אפילו לא בחלק מזה. הוא סנגורם הגדול של ישראל, אבל הוא זה שמוכיח אותם כל הזמן. אנחנו נמצאים בערבו של ספר דברים, ספר תוכיחות שלם. ופרשה שלמה פתאום עוסקת בישראל הגדולים, ישראל המרוממים. מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. לא ראה עמל ביעקב, לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל. הכל טהור וקדוש. ואת איזו פרשה מצמידים למטובו אוהליך את וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. כמעט מעליב. בלק מזמין את בלעם, בלעם מבחוץ משבח, וכאילו הפסוקים צמודים. ויקום בלעם וילך לדרכו, וגם ישראל הלך לדרכו, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. והרעיונות והשאיפות והחלומות נשארים סגורים בתוך פרשת בלעם. אז עסקנו לא אחת בספר במדבר בסמיכויות פרשיות, אבל הסמיכות הזאת וההצמדה של פרשת הזנות עם בנות מואב לתוך פרשת מה טוב הוא אוהליך, לתוך פרשת בלק, לתוך הברכות, מחייבים הבנה גדולה. חז"ל שמו לב לצמידות הזאת וטענו את הטענה המפורסמת שהישיבה בשיטים והזנות אל בנות מואב אינן פרשה שלעצמה, אלא היא עצת בלעם. בלעם מציע הצעה לבלק, לא מפורש מהי ההצעה, ובסופו של דבר מסתבר שההצעה היא ש בנות מואב, בנות מדיין, יפילו את ישראל על ידי זנות, ויגרמו לישראל על ידי זנות אל בנות מואב להגיע למגיפה הגדולה. את זה שזאת עצת בלעם אפשר לראות פשוט מן הפסוקים במקור השני והשלישי מימין. רק אחריהם נחזור להתחלה. הפרשות הבאות בפרשת מטות מתוארת המלחמה עם המדיינים. כאשר חוזרים מהמלחמה עם המדיינים פקודי החיל, אז יוצאים אליהם משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם. ואגב, החוזרים מהמלחמה חוזרים מהמלחמה שבראשה עומד פנחס בן אלעזר בן אהרון. הוא העומד בראש המלחמה. וכל הגדולים יוצאים לקראתם אל מחוץ למחנה. אז מסתבר שיש קצת. ויקטוף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה. ואומר עליהם משה, החייתם כל נקבה? הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהשם על דבר פעור ותהי המגיפה בעדת השם. אני בכוונה פתחתי בפסוקים האלה מפני שאני רוצה להראות שפשוטו של מקרא מחייב שפרשת בלעם מחוברת לשיטים, לזנות ולמגיפה, מפני שבפרשה הבאה תגלה התורה עצמה שהמגיפה הזאת ובנות מדיין האלו הן היו דבר בלעם שמגמתו הייתה למסור מעל בהשם להוביל אותנו לפאור, וכך הייתה המגיפה. והמגיפה הזו הנעצרת על ידי פנחס היא מגמה בלעמית מוטלת. הכיפה בסמוי, כשתראו מסדרי הפרשיות את וישב ישראל בשיטים בצמידות לפרשת בלעם, הם ביקשו לומר שחייבים להבין שהדברים מחוברים. נכון שזה שייך כבר לקנאותו של פנחס, אבל המצב של המגיפה היה תוצאה של עצתו של בלעם. ואם סבורים היינו שפרשת בלק מסתיימת רק בברכות, צריך לדעת שבתוך הברכות האלה נזרע זרע נורא. זה הזרע של הזנות, של המגיפה, של האסון הגדול הזה של 24,000 מתים, והמציאות הזאת נמצאת בפנים, סמויה. בתוך האופוריה הגדולה של הברכות של בלעם, צריך להכיר גם אותה. בתוך המטובו הגדול, נוצרת למטה יצירה על ידי עצת בלעם, שבנות מדיין ובנות מואב מקיימות אותה בצורה כל כך מוחלטת. זה מה שהכריח את רש"י להסביר עוד בתוך פרשת בלק, לפני וישב ישראל בשיטים על הפסוקים הבאים, במקור השלישי מימין, בלק בפעם השלישית, אחרי שהוא מנסה לקלל את ישראל בפעם הראשונה ולא מצליח, ועובר בפעם השנייה לפני צופים, ומשם הוא מנסה לקלל וגם משם לא מצליח, הציע לו בלק ויאמר בלק אל בלעם לחנאי כככה אל מקום אחר, אולי יישר בעיני האלוהים וכבות עולים משם. משם הוא מברך מטובו אוהליך. עכשיו הדבר הוא פלאי. ויקח בלק את בלעם ראש הפאור הנשקף על פני הישימון. מה בלעם התכוון לומר ניתן תמיד ללמוד ממה שהוא אמר ההפך. אבל משתמשים בביטוי מברכותיו של אותו רשע אתה למד מהיה בליבו לקלל. מטוב הוא אוהליך, זאת הכללה החזקה שאותה הוא רצה לחכות איתה. אם מטוב הוא אוהליך היא הברכה שפתחיהם אינם מכוונים זה כנגד זה, הרי שהשאיפה שלו הייתה לקלל אותם שפתחיהם כן יהיו מכוונים זה כנגד זה. אם מטוב הוא אוהליך מתאר את וייר בלעם את ישראל שוכן לשבטיו, את המשפחה היהודית, את הבית, את הצניעות הבסיסית, הרי שהכללה הייתה בדיוק המגמה הזאת. וכיוון שברור שזו הייתה מגמת הכללה שלא הצליחה אלא נכשלה, הוא הולך לראש הפאור. ומראש הפאור הנשקף על פני הישימון, הוא אומר את מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. מתכוון להפך וכך יוצא. שוב זה לא מצליח, ובלק אומר לו ברח לך אל מקומך, מציע לו בלעם תמורת הסכום מהגון שהוא קיבל לפחות עוד ייעוץ אחד. והייעוץ לא מבורר מהו. כתוב שם כך, ואתה הנני הולך לעמי, לך היא עצך אשר יעצה העם הזה לעמך ואחרית הימים. ועל זה אומר רש"י, מה הייתה העצה? לך היא עצך, מה לך לעשות? ומה היא העצה? ומיד רש"י חוזר. אבל הקדמתי את הדברים על מנת לראות שהדרשה הזו שרש"י מביא כפשוטו של מקרא, היא פשוטו של מקרא באמת. ואז היא גם מסתדרת מאוד בסדר הדברים בפרשה. אותה הברכה שמגמתה לסכום בקדושת הבית הישראלי, אותה הכללה הזו שנכשלת והופכת לברכה, אתה בלעם ואומר, אין לנו כוח בפה להרוס את זה. בשביל זה צריך איזושהי תוכנית. התוכנית היא התוכנית שכאן לא כתוב עליה כלום. אבל התוכנית היא התוכנית שבמלחמה עם מדיין, כשיהרגו את בלעם בן באור וחרב, במלחמה עם מדיין התברר שזאת הייתה ההצעה וזאת הייתה התוכנית, הן הנה היו על דבר בלעם למסור מעל בהשם, על דבר באור, ותהי המגיפה מישראל. רש"י אומר איך הוא הציע את ההצעה, ואנחנו מיד נחזור למקור שלה. לך היא עצך, מה לך לעשות, ומה היא העצה? אלוהיהם של אינו שונא זימר. כי ראית בפרק חלק. כדי שנקבל את זה שזה הפשט, וידע שבלעם הישי עצה זו להכשילם בזימה. שהרי נאמר, הם הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם. אגב, רש"י מבין, הן הנה היו לבני ישראל, שזה ממש היה הביטוי. כל לוחם היה יכול להצביע על אותה בת מדיין, זו ניסתה לזנות עמי, זו הצליחה, הן הנה היו. הוא ידע להצביע באצבע, הן הנה היו בדבר בלעם, כדי להגיע בסוף לבתיהי המגיפה. אם כן, ההקדמה הזאת היא, למרות שרש"י לא מזכיר את הבעיה של סמיכות הפרשיות כביכול, או של הצמדת הוישב ישראל בשיטים לפרשת בלק, היא זו שבעצם נמצאת מאחורי צמידות הפרשיות. אבל אנחנו צריכים באמת לנסות להבין מה הייתה ההצעה הזאת, מה מבקש בלעם להרוויח בה כל כך, ומהי התוצאה הגדולה, הקשה, שנגרמת בעקבותיה. אנחנו נגיע מיד לדברי חז"ל שאליהם רש"י מפנה. לפניהם הייתי מבקש שנחזור לפסוקים הראשונים, אלו החותמים את פרשת בלק. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ועכשיו אני מבקש ללמוד את הפרשה הזו כשלעצמה. הפסוק הראשון עוד לא עוסק בכלל באיזשהו מניע דתי, באיזשהו עניין שיוביל בהמשך לעבודה זרה, לאידיאולוגיה אחרת, ודאי לא בעניין לאומי מסוים, תאווה, יתר, מיני, פשוט. ישראל יושבים בשיטים, והעם מתחיל לזנות את בנות מואב. הוא נורא, כי הוא מדבר על העם, הוא לא מדבר על חבורה אחת, על עדה אחת. ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהם. יוכל העם, השתחוו לאלוהיהם. אם נשים לב, העם בינתיים מופיע. לא ישראל. ישראל יושב בשיטים, אבל לא נאמר עליו כלום. לא נאמר עליו שישראל התחיל לבנות, לא נאמר שישראל כבר הולכים להשתחוות לאלוהיהם, העם. כן, פסוק א' עוסק בזנות, פסוק ב' עוסק בזה שהזנות הזאת הובילה גם למוטיבים דתיים שהמשיכו לעבודה זרה. ג' כבר מעלה את הכל. ויתמד ישראל לבעל פאור. עד עכשיו זה היה העם, עכשיו שם התואר של האומה הזאת, ויתמד ישראל לבעל פאור. התמדות לעבודה זרה, שתחילתה הייתה בזנות, המשכה בוישתחוו לאלוהיהן, צריך להבין איך זה התרחש, ועכשיו ישראל צמוד לבעל פאור. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם לשם נגד השמש, וישור חרון אף השם מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. והנה, איש מבני ישראל בא, היה קרב אל אחיו את המדיינים. נשים בקשה לב, בפרשה הזו לא מופיע לא שם האיש, ודאי לא שמו ושם אביו, כמו שאנחנו רגילים בתורה, זה בן זה, גם לא שם האישה המדיינית. איש ישראל ואישה מדיינית. ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, והם מבוכים פתח אוהל מועד. ומול הדמויות האנונימיות האלו פתאום מופיע יהודי עם שם ארוך. לא רק השם שלו, לא רק השם של האבא שלו, אלא הוא ואביו וסבו. וייר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. יש לזה משמעות דווקא על הרקע של האנונימיות של הגיבורים ממול. יקום מתוך העדה ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל התרומה, ויבחור את שליהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגיפה מעל בני ישראל. היו המתים במגיפה 420 אלף. עד כאן הפסוקים. איך הדברים מתקשרים בחלק הראשון? כיצד הצליחו להוביל בנות מואב או בנות מדיין, כפי שהן נקראות במטות, את בני ישראל מהזנות אל הפאור? והפסוקים האלה משמע שהבעיה היא הפאור. הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. אבל תוך כדי שהורגים איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור, פתאום והנה איש מבני ישראל בא ומקריב אליך ואת המדיינית, והמגיפה נעצרת כאשר לא מסופר שום דבר על הפאור ביניהם. שם מסופר על זנות בלבד. פרשה קצת מוזרה. בעצם התפקיד של שופטי ישראל היה עכשיו ללכת להרוג איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. את זה מי שיקרא בפרשה הבאה, זמרי בן סלו, שכאן עוד מופיע באנונימיות שלו, את זה הוא לא עשה. אבל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מצליח לעצור את המגיפה הזאת דרך הפעולה הראשונה שהובילה לתחילת המגיפה, הפעולה שהובילה את העם לפאור, פעולת הזנות שמופיעה בשיאה על ידי האיש הזה מישראל והאישה. בפרשה הבאה יגלו לנו שהאיש מישראל הוא נשיא בית אב לשימוני, והאישה היא בת נשיא מדיין עמותם, והייחוסים הם ייחוסים גדולים מאוד, והפרהסיה, הפומביות, מגיעה לאיזשהו שיא בזנות הזאת שאותה פנחס עוצר. חז"ל מסבירים את המהלך הזה כולו בפרק חלק, בגמרא המופיעה כאן בתחתית העמוד מימין. אליה יפנה רש"י כאשר הוא הזכיר את העיצה. הנני הולך לעמי, לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך. ראשית נוגעים חז"ל בבעיה, העם הזה לעמך, עמך לעם הזה מבא אלי. הרי אתה רוצה להגיד מה יעשה עמך לעם הזה. אתה לא רוצה להגיד לו לך ידך, אתה לא בא לתת לו ולבקש דמי ייעוץ על ידיעה מה יעשה העם הזה לעם שלך. זה לא מה שהוא בא לבקש, הוא מפחד מהם, ויגור בלק, גם בלי שתיתן לו עצות הוא יודע לפחד. אתה אמור לכאורה לתת לו עצה מה יעשה עמך שלך לעם הזה. חז"ל אומרים, אמר רבי אבא בר כהנא, כאדם שמקלל את עצמו ותולה קללתו באחרים. הוא מפחד לומר את זה, אז הוא תולה קללתו באחרים. יש לזה הרבה מאוד הסברים, ומתחילים להסביר את הדבר מיד הלאה. אולי בסוגריים, לפני ההסבר, ישנו הסבר מעניין מאוד שחורג לחלוטין מכל המהלך שלנו עכשיו, אבל הוא מעניין מאוד בפשוטו של רעיון. בעל העיקרים, רבי יוסף אלבו, שלומד את הפסוק כמות שהוא לעצמו, טוען שפשט הפסוק לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים הוא מקומי. זה לא כל קשר למה שחז"ל אומרים שכאן הוא הציע לו להזנות את בנות מואב אל ישראל, כפי שנראה מיד בשורות הבאות. לפי רבי יוסף אלבו, זו הערה צדדית, יש כאן דבר מאוד מעניין. הפסוקים הבאים אחרי לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים מדברים על אוי מי יחיה מסומואל, צין, קיטין, מה יקרה לעתיד לבוא. אומר העיקרים, בלעם קיבל הרבה הרבה כסף על הייעוץ שלו. הוא מרגיש עכשיו שהוא יכול לתת עוד עצה אחת טובה. העצה האחרונה שהוא יכול להציע, שבדרך כלל אנשים ממולחים לא מציעים כי כבר לא יבואו לקבל מהם אחר כך את העצה, היא העצה הפשוטה הבאה: אדוני, אל תחיה באשליות. העם הזה עוד יגמור את העם שלך, אם לא היום, אז באחרית הימים. לך יעצך עצה, רד מהרעיונות שלך, זה לא ילך, לא עם חרב ולא עם פה. זה יצליח עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 2,000 שנה, באחרית הימים אתה תראה מה שיקרה. וזו העצה שלי אליך. ניסינו, עברנו ממקום למקום, ניסינו לקלל, עוג מלך הבשן ניסה בצורות אחרות, זה לא יעבוד. ההצעה הזו של אל תחיה באשליות, גם היא שוות כסף. וזאת ההצעה האחרונה שבלעם מוכר לבלק. כך רבי יוסף אלבו בספר העיקרים. אבל אנחנו נחזור לדברי חז"ל שרש"י מתעקש לראות אותם, ובצדק, כפשוטו של מקרא. אמר להם, הכוונה היא בלעם ליועצי או לשרי בלק. ירצה כאן אמר לא, בלעם לבלק. אלוהיהם של אלו שונא זימה הוא. והם, זה רש"י התחיל לצטט, והם מתאבים לכלי פשתן. האלוהים של אלו שונא זימה, מדבר אגב שיש אלוהויות שלא שונאות זימה, לא נגיע לזה, והם מתאבים לכלי פשתן, הם צריכים כלי פשתן. בוא והשיח הייתה. עשה להם כלאים, עשה אוהלים, והושב בהם זונות. זה קינה מבחוץ, וילדה מבפנים. פתח האוהל מבחוץ, תישב זונה שהיא מבוגרת יותר, ובפנים ילדה. וימכרו להם כלי פשתן. עשה להם כלאים מהר שלג עד בית הישימות. כל הגבול, שלא יפספסו, כל אחד יהיה את האוהב שלו. זה אגב, העיצה שמוצעת אחרי מה טובו אוהליך יעקב. זה המשחק של הדרשן. וברך על אוהלים, כי לא יצא לו לקלל אוהלים. אז הוא לפחות הציע לעשות אוהלים אחרים. ומה יקרה באוהלים האלה? ויושב בהן זונות, זקנה מבחוץ וילדה מבפנים. שעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים לטייל בשוק, זו שעת כושר לעניין, אומרת לו הזקנה, אי אתה מבקש כלי פשתן? הוא לא רואה סיבה לא להתעכב, זקנה. זקנה אומרת לו בשווה, היא אומרת לו מחיר שהוא שווה למציאות, לאמת, מחיר ריאלי. ואז מתערבת הילדה, וילדה אומרת לו בפחות. באופן טבעי הוא נכנס רגע לילדה הנמצאת בפנים, וקונה אצלה את כלי הפשתן. שתיים ושלוש פעמים חוזרים על זה, יום ועוד יום ועוד יום. ישראל הולכים הרבה לטייל ושמחים ויוצאים לטייל. ואחר כך אומרת לו הילדה, הרי אתה כבן בית, אתה כבר בפנים, שב, ברור לעצמך, יש כאן מדפים, תבחר. למה אני צריכה לברור לך? שירות עצמי. וצרצורי של יין עמוני מונח אצלה. זה אגב דבר נפלא. הזונה המואבית מחזיקה יין עמוני. שני הילדים הראשונים שנולדו מהזנות הכי נוראית שהייתה בעולם. בנות לוט, שעם יין עמוני ומואבי הצליחו לשקר את אביהן ולהביא את מואב ועמון לעולם. ולזונה המואבית יש צרצורי של יין עמוני. וכאן עוד הערה. הגמרא מוכרחה להגיד ככה בסוגריים, ועדיין לא נאסר יין של נוכרים. גמרא נפלאה. היהודי הזה כבר יושב בפנים, הוא כבר שותה יין, הוא יושב עם זונה כבר בפעם השנייה והשלישית כשהוא בפנים, אבל אם היה איסור ביין של נוכרים, פסניש. והכשר הוא עוד בודק. שלא יהיה יין של נוכרים? זה מסוכן. הוא כבר שם. אבל יש גבול, וגם אפילו אבא לא שתה. אמרה לו, רצונך שתשתה כוס של יין? כיוון ששתה, בער בו, וריצרו, אמר לה השני אילי. הוציאה יראתה מתוך עיקה. הנה הקשר בין הזנות לבתשתחוונה לאלוהיהם. הוציאה יראתה מתוך עיקה. אגב, ביטוי מדהים. אין אנטי-טבע יותר גדולה מאשר האנטי-טבע שיש בין זנות ליראה. אדם ירא. הזנות היא מופקרות. חוץ. הכזונה יעשה את אחותינו מתורגם באונקלוס הפקר. אבל הזונה המואבית יש יראה בתוך עיקה. והיהודי שלא יעיז לגעת ביין של נוכרים מגלה עכשיו דבר מדהים. אמרה לו, זה המחיר, עבוד לזה. אמר לה, הלא יהודי אני. כבר ביקש ממנה לזנות. הוא כבר מוכן הכל. אבל הפנים היהודי שבו לא מסוגל להשתחוות לפאור הזה. אמרה לו, וזה לדעתי מרכז הכל, ועוד נגיע לזה בהמשך. ומה אכפת לך? ביטוי עתיק, חדש. מה אכפת לך? אז אתה יהודי, תשתחרר מזה כבר. כמה אתה יכול להמשיך להיות מוגבל מהבעיה הזאת? קצת חופש, קצת התקדמות. בספרי אגב מופיע פה ביטוי הרבה יותר יפה, אידיאולוגי יותר. אמרה לו, עד מתי תהיו אתם שונאים אותנו ואנחנו אוהבים אתכם? גזען שכמוך. מספיק עם הגזענות הזאת. מה זה יהודי אני? מאיפה זה בא הדבר הזה? קצת אוניברסליות. אמרה לו, ומה אכפת לך? כלום מבקשים ממך אלא פיאור. אז היא הסבירה לו, מה זה הפיאור? הפיאור זה לא עבודה זרה שכמו שאתה רגיל אצל היהודים, משתחווים, קוראים, להבדיל, מה פתאום? זה בדיוק הפוך, את זה מבזים. הפיאור זו העבודה הזרה הגסה ביותר. שפוערים פיתבעת ומטריזים בפניו. זה הפאור. בואו ננסה להבין בהמשך מהי העבודה הזרה הזו. כי היא הגסה שבעבודות, והיא הגדולה והמיוחדת שבהן, כי היא מבררת נקודה עמוקה מאוד. כלום מבקשים ממך אלא פיאור. והוא, אפשר עוד לעשות איתו את העסקים האלה, מפני שהוא אינו יודע שעבודתה של העבודה הזרה הזאת בכך. ולא עוד, לזה ודאי שלא היא אומרת לו, עכשיו, זה מה שהיא מתכוונת. אלא שאיני מנחתך עד שתכפור בתורת משה רבך, שנאמר, הם הבאו בעל פאור, וינזרו לבושת, ויהיו שיקוצים, צריך להיות כאן כאוהבם. מראה קצרה. אגב, הפסוק האחרון, נדמה לי הוא זה שגרם לדרשן את כל הדרשה הזאת. הושע הנביא בפסוק שמופיע מתחת, הוא מקור הפסוק הזה. אצל הושע נאמר, כענבים במדבר מצאתי ישראל, כביקורה בתאנה בראשיתה. איזה תיאור של אהבה בין הקדוש ברוך הוא לישראל. לא רק לכתך אחריי במדבר. לא רק כמו מים על צמא במדבר, ענבים במדבר. ראיתי אבותיכם כמו מה, כביקורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם. המה באו בעל פאור, כאן הושע מגלה גילוי גדול. מתי הכל התהפך? כשהם באו לבעל פאור. מאוד משונה, בעל פאור היה בסוף המדבר. המגיפה הגדולה הייתה כאן בשנה האחרונה. ועד בעל פאור לא מוזכר בנביא כלום, לא המרגלים ולא העגל. הם הבאו בעל פאור, והינזרו לבושת, אגב איזה ביטוי מיוחד, להינזר לבושת. נזר, זה בדיוק ההפך מבושת. אבל הם ידעו לעשות מזה דת שלמה. התנזרו לבושת, ויהיו שיקוטים כאהובם. כאותה המידה שאהבתי אותם בהתחלה, כענבים במדבר כביקורה בתאנה בראשיתה, כך שיקצתי אותם בעקבות בעל פאור. כשהנביא מתאר מפורשות שסיבת השיקוץ הגדולה היא הפאור, היא המגיפה, היא מה שהוביל את המגיפה. מה כתוב פה בעצם במדרש? מה שמתואר פה במדרש מחייב עיון גדול, אנחנו נעשה את זה בקיצור מוחלט כדי להגיע להמשך הדברים. הזונה המואבית יש לה שאיפה אידיאולוגית מאוד, היא אידיאליסטית גדולה. את הזנות הגדולה הזאת היא עושה במגמה ברורה להוביל את העם לא רק למימוש התאווה הפרטית הזאת. זה לא עניין של עם, זה עניין של פרטים. לבלעם יש שאיפה. הוא הגדיר אותה כבר בברכה הראשונה. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. זאת אומרת שאם מברכותיו אנחנו לומדים מה היה בליבו, הוא לא ביקש לקלל אותם שהם ימותו. בשום מקום זה לא מופיע. הוא ביקש רק שהם יפסיקו להיות עם. הם עם לא לבדד ישכון. ובגויים זו הכללה. כן יתחשב. שכשיספרו אותו, כשימנו אותו, הוא יהיה כמו כולם. בלעם יודע שמה שמעכב אותו הוא הוויר את ישראל שוכן לשבטיו. כל אחד מכיר את אבותיו, כל אחד מכיר את משפחתו, כל אחד יודע לאן הוא שייך. עם כזה אי אפשר לגמור. הדרך לגמור אותו, הוא אומר, היא פשוטה. נעשה הרבה הרבה ילדים יהודים שלא אכפת להם. הרבה הרבה ילדים שלא יודעים מי זה אבא שלהם. זו הדרך הבטוחה. לך היא עצך עצה. זאת העיקר. דבר בלעם בן באור, האיש הזה שנקרא כך בלעם ולא עם, שכל מגמתו היא לבלע עם, יודע שהדרך האחת לעשות את זה היא לגמור את הרצף. אבל איך גומרים אותו? גומרים אותו כשמצליחים לנפץ את המחויבות למה שאתמול הייתי מחויב. המדרש עושה את זה לאט לאט. בהתחלה היהודי מקפיד מאוד לבדוק בתווית של הבקבוק אם זה יין של נוכרי. בהמשך הוא עוד צועק, הלא יהודי אני. אבל הזונה המוכשרת הזאת יודעת להכניס בו את התחושה של מה אכפת לך. הפאור הוא הרבה הרבה יותר מכך. אפשר להבין את המה אכפת לך הזה כהשתחררות מאחריות, ובזה לגמור. כהשתחררות מהעול ההיסטורי העתידי, כהשתחררות מזה שאני הבן של והבן של ואמור להיות האבא של והסבא של. אבל אפשר להבין את זה, את הפאור, כמשהו הרבה יותר עמוק. לנו קשה לתפוס לפעמים מה עושה עבודה זרה. היא נראית לנו פרימיטיבית מאוד, מלוזה מאוד. אבל היום אני חושב אפשר לחזור ולהבין את המושגים האלו של עבודה זרה. עבודה הזרה מבקשת בעצם לתת לאדם ביטוי בחוויה דתית לכל מה שהוא רוצה. אדרבה, ככל שהוא יצליח לבטא את החוויה הדתית שלו יותר, הוא דתי יותר. פיעה של העבודה זרה הוא המולך. פיעה של העבודה זרה הוא שאת הכל את הכל אתה מקריב כדי להגיע לאקסטזה הדתית הכי גדולה. הבירור של העקידה להבדיל אצלנו הוא שראש המאמינים הוא בנו, מלמדים את העולם כולו שלא זאת האקסטזה הדתית שלנו. לכן יש בעבודה זרה, עבודה זרה שנקראת מרקולי. תפקידה חז"ל מתארים הוא לקחת אבנים ולזרוק. כי יש תכונה כזאת, יש אנרגיה כזאת, יש חשק כזה של השחתה, של ונדליזם. אז תבטא אותו גם כן בצורה דתית. כמו שיש אילה לאהבה ויש אילה לשנאה ויש אילה לטוב ויש אילה לרע, אז יש אילה לשחיתות ולוונדליזם. אתה לא חייב לראה, אתה לא חייב לעצור, אתה חייב לבטא את הכל, אבל את הכל ברמה הדתית שלו. בתפיסה היהודית הדברים הם מאוד מאוד אחרים. אדם חייב לדעת איפה הוא מרסם את זה. הוא שואף לקדש את הכל, אבל הוא חייב לדעת לאן הוא לא יכול להגיע. אני חושב שהזכרנו פעם, אנחנו לא משתמשים כמעט בתפילה הזו או בברכה הזו. כשאדם יוצא מלעשות את צרכיו, הוא אומר את הברכה של אשר יצר. אבל בהלכה מופיע דבר שהיום כמעט לא אומרים אותו כבר. לא אומרים, תקרבו לו להגיד כבר. שכשאדם נכנס להתפנות, אז הוא עומד רגע לפני הדלת, וגם אז יש תפילה קצרה. אני מתנצל, לכאן אי אפשר ללוות. היום, כשאנחנו לא כל כך מרגישים את המלאכים מחוץ לשירותים, קשה לפנות לפני ולומר למלאכים התכבדו מכובדים. אבל זה המקור. זה כל כך אנטיתזה לפאור. רבותיי המלאכים, אני בן אדם. זאת קטנותי וזאת גדולתי. אני לא מלאך. ויש דברים שאני צריך לשלוט עליהם, לרסן אותם, לעצור אותם. ולא כל סיפוק עצמי הוא סיפוק עצמי מותר. את המתירנות המודרנית עשתה העבודה זרה לרעיון אידיאולוגי דתי. אדרבה, עבוד את הפאור וזו העבודה. פאור לפניו. חופשי, חופשי. זו אידיאולוגיה שלמה שנוהגים לפעמים לקרוא לה, לעטוף אותה בשמות יפים מאוד. לפעמים אפשר להרבב בין רעיון גדול של מימוש עצמי חיובי למימוש העצמי בצורה הזאת. אל תעצור את עצמך. תן ביטוי. אבל הרי מה שעוצר אותי הוא אי הנעימות, מה שעוצר אותי הוא המחויבות, המחויבות לנורמה, המחויבות להיסטוריה, המחויבות להמשך. יש דרך אחת לשרש את זה ממך. מה אכפת לך? זה כבר מהאחריות הרובצת הזאת על הכתפיים כל החיים. קצת מודרניזציה, קצת התקדמות, אי אפשר להישאר כל הזמן 3,000 שנה אחורה. זאת הזונה. ויראתה שנמצאת בחיקה, זאת האידיאולוגיה. ולאידיאולוגיה הזאת מבקש בלעם, שלא הצליח לקלל את האוהלים, להכניס אותנו דרך האוהלים שהוא מצליח לבנות על ידי בלק, מבית הישיתים ועד הישימות. בלעם שנכשל בכללה, מצליח למצוא את הפרט. כמה מופלא שבפסוקים שקראנו מופיעים שני נשיאים. אחד שהוא עוד לא כל כך חשוב. אביו הוא הנשיא, אלעזר. רק לא מזמן, ממש בחודשים האחרונים אולי, מת סבו, שהוא היה הנשיא, אהרון. השני חשוב מאוד, נשיא עתיק, ותיק, זמרי בן סלו. על פי הדרשה של חז"ל, זמרי בן סלו הוא שלומיאל בן צורי שדי, והוא שאול בן הכנענית שנולד משמעון. ושני נשיאים עומדים, האחד אין לו שם ואין לו אבא ואין לו סבא, והוא סתם איש. והשני שבא עם החרב הוא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. כי יש לו אבא ויש לו סבא ויש לו אחריות, ואכפת לו שהוא יהודי. זה בכלל לא ויכוח דתי. זה ויכוח לאומי בסיסי. אם אכפת לך או לא אכפת לך. אי אפשר את האי אכפתיות הזאת להמשיך לאורך ימים בלי להלביש לאי אכפתיות הזאת אידיאולוגיה ולעשות ממנה אידיאליזציה שלמה של עבודה זרה שלמה. וכמה מופלא עוד יותר מכם. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הזה נקרא במקום אחר בשם שונה קצת. על אביו נאמר שנשא את בנות פוטיאל וחז"ל נחלקו אם אביו אלעזר נשא בת פוטיאל, זאת אומרת שהבן של אלעזר הוא נכד של פוטיאל. אנחנו מכירים בחז"ל שטוענים, וזה ברור במקרא, ששמות מסוימים ניתנו כרעיון. אותו שם מופיע בכמה צורות, שבע שמות ליתרו, שבעה שמות וכך הלאה. חז"ל במסכת סוטה בראש העמוד משמאל דנים נאו בדיוק הייחוס של פנחה. זה מרתק. תנה לו לחינם על פנחס למלחמה, לאותה המלחמה שעליה דיברתי מדיין, אלא לברוע דין אבי אמו. מי זה אבי אמו? אבי אביו זה אהרון. מי זה אבי אמו? פוטיאל, שנאמר והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריף פרעה שר הטבחים. זאת אומרת, על פי דברי חז"ל האלו, הסבא מצד האבא הוא אהרון הכהן, אבל הסבא מצד האמא הוא יוסף. עוד נחזור עוד מעט אל יוסף. יוסף הצדיק, שהתדבך בדברים מאוד דומים. גם הוא עם אישה גויה מאוד חשובה. ושם העסק נעצר בצורה אחרת לגמרי. והגמרא שם שואלת, לממרד פנחס מיוסף, עתי, האם הוא בא מיוסף? והרי ראינו שהוא בא מיתרו, לא חשוב. נסיים את הגמרא, מקוצר הזמן לא אראה את כולה, אפשר לראות אחר כך. נסיים את הגמרא כך, שורה רביעית מתחת לסוף המקור. אלא אי אבוה דאימי מיוסף, אימי דאימי מיתרו. ואי אימי דאימי מיוסף, אבוה דאימי מיתרו. או שאבי האם, או שאם האם, אחד מיתרו, אחד מיוסף. אבל הייחוס הוא יוסף, והייחוס הוא יתרו. ולמה זה כל כך חשוב? כי שבטים היו מבזים את פנחס. שבטים היו אומרים לפנחס, שבא עם הצדקות שלו, הרי אתה בן פוטיאל. אתה בן זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. מה אתה מספר לנו סיפורים? אבי אמך, כלומר יתרו. ואם האב של אמו הוא יוסף, היו אומרים לו, אתה בן פוטיאל, מי שאבי אמך פטפט כנגד יתרו. לא כל כך מתפעלים, בוא תיזכר בסיפורים על אבי אמך עם אשת פוטיפר. ואין לי מהמדרש הקודם אלא ללכת לסיפור של יוסף, כי הוא כל כך הפוך, הוא כל כך משמעותי. אין סיפור כמו אצל יוסף, שבו חז"ל הרבה הרבה יותר מן המקרא מבקרים את הדמות הגדולה כמעט עד הסוף. ועל בסיס הביקורת הגדולה הזאת אנחנו מגלים את העוצמה של הדמות. ויהי כהיום הזה, מקור השני מתמול, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. כולנו זוכרים את הפסוקים, המדובר הוא אצל אשת פוטיפר. בתחילת הפסוקים ידועים, ויהי יוסף יפי תואר ויפי מראה. חז"ל לא יכלו לסבול את האיש המקראי היחיד שנקרא בתואר הזה המדויק. אישה שנקראת כך, רחל, אמו. לא מתאים כל כך לאיש להיות כל כך יפי תואר ויפי מראה. מעניין שהאיש הזה, שעל הפסוק הזה לומדים חז"ל, שהיה מצלצל בצערו ומתקן את שערו ומסתכל יותר מדי בראי, הוא בודק את עצמו. האיש הזה הוא האב היחיד שיקרא בסוף יוסף הצדיק. והצדיק הזה עבר שלבים שבנו את הצדקות הזאת. ואז יוסף, יפה התואר ויפה המראה, בא אליו אשת פוטיפר, בהתחלה בהצעה הכי פשוטה, גלויה כל כך, גסה כל כך, מורה כל כך. ותישא אש את אדוניו את עיניה, ותאמר שכבה עמי, בלי הקדמות, בלי תוספות, כמו שמדברת אשת פוטיפר. והוא התחיל להסביר לה שם שני פסוקים של נאום יהודי ראשון במצרים. איך אעשה הרעה הגדולה הזאת, הן אדוני ועזב איתי כל אשר בבית, רק על אשתו וכו' וכו', וחטאתי לאלוקים. נתן לה שם פילוסופיה שלמה, נאמנות, לויאליות, אי אפשר. ואז מופיעים הפסוקים הבאים. ויהי כדברה אל יוסף, כך כתוב לפני הפסוק הזה. ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה. נשכב אצלה להיות אימא. אבל זה נכנס. אגב, מאוד מעניין. היא תובעת ממנו שכבה אימי. הוא נבהל, הוא אומר, מה פתאום? זה לא אני. ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה. להיות אימא. פסיכולוגיה מאוד מעניינת. אולי בעצם היא לא כל כך גסה כמו שחשבתי. אולי זה לא שכבה אימי. אולי זה להיות אימי. אבל ישכב אצלה. זה ככה מחלחל. עוד פעם, עוד פעם. ויהי כהיום הזה, ולימים על ימים על ימים, והיצר הוא נורא. ואיך שאלה אותה מטרוניתה את הרבי, אתה מאמין שאדם בשיא עונו עומד בזה? אי אפשר להאמין לכם. והוא עונה לה אותו תנה, זאת התורה שסיפרה בלי שביקשת על יהודה ותמר ועל ראובן ובלהה. והיא מספרת את זה. ויהי כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. אמר רבי יוחנן מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו. רבי יוחנן אין ספקות. יוסף לאט לאט זה חלחלת. לומר ששניהם לדבר עבירה הנורא יותר מכל כאן הוא לא להגיד שיוסף מתכוון, זה אפשר להבין. להכניס לחד המחתל את יוסף ולהבדיל את המרשעת הזו, להכניס לאותו משפט שניהם לדבר עבירה נתכוונו, בוא הביתה לעשות מלאכתו, ממשיכה הגמרא, רבו שמואל. וזה רש"י מביא על התורה. אחד אמר לעשות מלאכתו ממש, אחד אמר לעשות ברכה, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. אפשר בית גדול כביתו של אותו רשע לא היה בו איש? תנא דבי רבי ישמעאל אותו היום יום חגם היה. והלכו כולם לבית עבודת כוכבים שלהם. והיא אמרה להם, חולה היא. אמרה, אין לי יום שנזקק לי יוסף כיום הזה. תתפסהו בבגדו לאמור, שכבה עמי. בסוף הפסוק, ויעזוב בגדו בידה, היה נוסחו. תתפסהו בבגדו לאמור, וכולי. ואז, שבגדו בידה, באותה שעה ועשה דיוק בנו של אביו, ונראתה לו בחלון. יש כאן גורפים, ונראתה לו בחלום. לא בחלום. זה בעל חלומות ידוע. עוד נגיע עוד רגע לחלום הזה. אמר לו אותה דמות, אותו דיוקן, אותו אביו, יוסף, עתידין אחיך שיכתבו עליו בני איפוד, ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם, ותיקרא רואה זונות? זה הרגע להחליט. רואה ישראל או רואה זונות? שניהם יחד זה לא ילך. דכתיב רואה זונות יאבד הון. מיד ותשב ואיתן קשתו ויפוזו זרועי ידיו, מדי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. והנה הסיום של הגמרא. בידי אביר יעקב, מי גרם לו שיחקק על אבני אפוד? אלא אביר יעקב. משם רואה אבן ישראל, משם זכה ונעשה רואה. שנאמר רואה ישראל האזינה, נוהג כצאן יוסף. אני שהזכרתי פעם, אני זוכר, פעם תלמיד שאל אותי שאלה נכונה. איך זה קורה, הוא שאל, שדווקא בסיפורים על הצדיקים, תמיד מגיע המלאך או דמות הדיוקן בדיוק ברגע הנכון. אצלי זה לא תמיד עובד. תמיד ברגע הנכון בא דמות דיוקנו של הדיוק. נדמה לי שזה הרבה הרבה יותר עמוק. יוסף יורד למצרים. הוא כבר נמצא בידיים של אשת פוטיפר. הוא הנועם הגדול שהוא לא יחטא לאלוקים. הוא לא צריך אדון, יש לו מוסר אישי. כשהיא תופסת אותו בבגדו לאמור, שכבה אמי, זו כבר הפעם השנייה. בפעם הראשונה לפני כמה חודשים, אולי כמה שנים, אולי כמה ימים, הוא נבהל מהמשפט הנוראי הזה. אבל כמה חודשי הסתגלות אפשרו לו להבין בתקשורת המתפתחת ביניהם שהמשפט הזה לא כל כך נורא. הוא עוזב בגדו בידה. זו הפעם השנייה בהיסטוריה של האיש הזה שהוא עוזב בגדו אצל מישהו אחר. בפעם הראשונה תלשו לו את הבגדים וזרקו אותו לבור. פעם הוא בעצמו עשה את זה. והוא בפעם הראשונה עומד מול הראי ולא מסלסל בשערו, אלא צריך להחליט מה. בפעם הקודמת שאמרו לו שכבה אימי, הוא התחיל נאום. הפעם הוא כבר לא קשיר לנאום. יצרו תוקפו. תשב באיתן קשתו. נראתה לו בחלום דמות דיוקנו של אביו. ימים ארוכים אשת פוטיפר תופסת אותו יום-יום. אני משער לעצמי שכמו שחז"ל אומרים, גם בחלומות בלילה, מן הסתם לא הניחנו. וכל לילה בחלום נתגלות לו שתי דמויות. אשת פוטיפר של היום, ואבא בארץ כנען. ועוד רגע, שנייה אחת, הוא מחליט על הדמות הראשונה. דמות דיוקנו של אביו לא נפלה עליו פתאום. היא מלווה אותו כל החיים. וההתמודדות שלו היא כל כך קשה. והיא עומדת מולו ומצליחה לעשות את הדבר הכי נורא שאפשר לעשות לנער יהודי. אל תספר סיפורים. גם אתה לא כל כך צדיק. גם אתה לא לגמרי בסדר. הנה יום יום ואתה חושב ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ומלאכתו וחד אמר ורבי יוחנן לא הבין מה חד אמר, הוא ידע בדיוק. ובאותו הרגע מופיעה דמות דיוקן של אבא והוא שואל אותו שאלה אחת: אכפת לך או לא אכפת לך? אתה רואה. רואה היית מאז ומעולם את בני בלהה ואת בני זלפה ואת הצון היית רואה. אתה תישאר רואה. איזה רואה אתה תהיה, זאת השנייה להחליט. כשהבגד המצרי כבר משוחרר. כשאפילו הגויה הזאת צורחת, ראו הביא לנו איש עברי, כי עכשיו כשאתה ערום היא רואה שאתה סך הכל יהודון, איש עברי. עכשיו תחליט, לאן אתה הולך? לזמרי בן סלו לא הופיע דמות דיוכן שלנו. מה שבלעם ביקש לקחת מאיתנו זה את דמויות הדיוקן של אבא. מי שהבטיח אי פעם שאפשר לא לחלום על אשת פוטיפר, שיקר. אבל אפשר לחלום עם אשת פוטיפר גם על דמות דיוקן של אבא. ואז בהתמודדות אפשר שדמות דיוקן של אבא תנצח. הגורם שיכריע אם היא תנצח או לא, ואם אכפת לך או לא אכפת לך. זה הפאור. הפאור הוא אידיאולוגיה של בא לי כי בא לי. של מה אכפת לי, של מספיק כבר עם כל העומס הזה של והלא יהודי. האידיאולוגיה הזאת, שהיא נהיית תורה, שהיא מקבלת כובד, שהיא מקבלת משקל, היא הניצחון הגדול של בלעם. זה מתחיל תם בקט. ויחל העם לזנות אל בנות מואב. אבל איזו מילה, ויחל העם. זאת רק תחילה. זו רק ההתחלה. ההמשך יבוא. לזנות אל בנות מואב זה אף פעם לא הפך. למה? כי לעם ישראל יש תכונה ישנה. הוא לא יהיה סתם הולל, סתם נועף. כשהוא יעשה את זה, הוא יהיה אידיאליסט שלו. ואז יבוא הפסוק הבא, וישתחוו לאלוהיהם. הוא לא סתם כזה, עוד גוי הולל, הוא יהודי הולל. זו אידיאולוגיה. ואז בא הפסוק האחרון. ויצמד ישראל לבעל פאור. מה זו היצמדות? נקרא, וואה, ובזה נעמוד. תנו רבנן, מעשה בסבתא בן עלה. איזה שם. מיד נראה שהוא היה יהודי. הוא כבר לא יהודי בלי שם. הוא כבר יהודי עם שם ועוד איך. הכי פחות יהודי שיכול להיות. שהזכיר חמורו לנוכרית אחת. כיוון שהגיע לפאור, אמרה לו, הזכיר חמורו היה הנהג. והנוכרית רוכבת על החמור. והוא יהודי. לפי שמו לא נראה כל כך חרד לדבר השם, אבל הוא הולך איתה. אמרה לו, המתן עד שאכנס ועשה. היא בפאור. היא נכנסת ויוצאת. ואחר שיצאה, אמר לה, אף את המתיני עד שאכנס ועשה. הוא הנהג שלה, אבל הוא ביקש. אמרה לו, ולא יהודי אתה. תראו איך חזל כאן הפכו את הכל. אמר לה, ומה אכפת לך? עכשיו זה כבר יתפך. את תחנכי אותי? אבל זאת רק ההתחלה. נכנס, פער בפניו וכינח בחותמו. והיו משרתי עבודה זרה מקלסים ואומרים, מעולם לא היה אדם שעבדו לזו כל כך. כשיהודי עובד לפאור, כל הייחודי, רק יהודי יודע כך. אמר רב יהודה, אמר רב, מעשה בנוכרית אחת, ומול זה, שהייתה חולה ביותר, לא יהודיה, גויה, היא כל כך חולה, אמרה, אם תעמוד ההיא אישה מחוליה, תלך ותעבוד לכל עבודה זרה שבעולם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו מכירים את זה. יצא מהחולי, הכל אני מקבל. עמדה, ועברה לכל עבודה זרה שבעולם, כי היא עמדה מחוליה. כיוון שהיא הגיעה לפאור, שאלה לכמרים במה עובדים לזו. אותה נוכרית, הייתה לפני כן אתאיסטית, לא ידע כלום, לא רצתה גם. עכשיו היא התחייבה לכל עבודה זרה. והכיוון שהגיעה לפאור מברר את מה שבררנו מקודם, הפאור הוא השיא, כי הוא המימוש העצמי בשיאו, הדתי, עד הסוף. אמרו לה, אוכלים תרבים, שותים שיחר ומטריזים בפניה. אמרה, מוטב שתחזור היא אישה לחוליה ולא תעבוד עבודה זרה. אם כך, שאני אמור. וזה אני לא עושה. זה הנוכרי. זה לא סבתא בן אלה. סבתא בן אלה זה לא כך. ואז אומרת הגמרא מתוך שני הסיפורים. אתם בית ישראל אינם כן. והיא משווה שני פסוקים. הנצמדים לבעל פאור, צמידות, כתמיד פתיל, אבל בקודש ברוך הוא, ואתם הדביקים באשם אלוקיכם. כי שתי תמרות הדבוקות זו בזו, אפשר להפריד. וכל העסק הבאתי, מתחילת השיעור עד סופו, רק בשביל השורה האחרונה. במתנית התנא, קור תנאי לומד אחרת לגמרי. הנתמדים לבעל פאור, זה לא צמיד פתיל חזק. הפירוש הוא כצמיד על ידי אישה. זה רופא. ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, דבוקים ממש. שתי קריאות, שאין ביניהן שום מחלוקת. כלפי חוץ, כשיהודי מקבל אידיאולוגיה של זנות ושל פאור, הוא הטוב מכולם. עומק הוא להגיע לזה שכלפי פנים, גם אז, גם כשהוא נראה צמוד כצמיד פתיל, זה סך הכל כצמיד על ידי אישה. וגם כשהוא נראה כל כך מרוחק מהקודש ברוך הוא, בעצם זה דבוק ממש. ערב פרק.